החי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי.
במהדורה המרכזית. ראש הממשלה נתניהו תוקף את יושב ראש כחול לבן שהודיע שלא יענה לקריאת נתניהו לקיים מולו עימות, ואומר גנץ מפחד והוא יודע למה. מוקדם יותר אמר חבר הכנסת גבי אשכנזי, אף אחד לא פוחד, דרשנו מנתניהו להגיע לעימות במערכת הבחירות הראשונה והשנייה, הפעם אנחנו לא מתנהלים בעקבות ספינים. אלוף פיקוד הצפון, אמיר ברעם, אומר כי אם נאלץ להילחם בלבנון, נגבה מחיר כבד מחיזבאללה. ונגיף הקורונה הישראלי ששהה במחוז חובי בסין, יוחזר לישראל למרות הסגר על המקום. הוא ישהה בבידוד כשבועיים עד לבדיקת הנגיף. המהדורה המרכזית, יום רביעי, העורכת הראשית אסתי פלד, המפיק שלמה פולק, הטכנאי ישי נוימן, באולפן איתי גדסי. ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, אתם על המהדורה המרכזית כאן בכל חי. הערב הזה ננסה לשוחח עם כמה, בנושא הבחירות כמובן, וגם בנושאים נוספים, יהיו איתנו שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' והשר לעתיד, שר האוצר לעתיד, אולי, זה תלוי בתוצאות הבחירות, חבר הכנסת ניר ברקת, על התוכנית הכלכלית שהציג לפני מספר ימים יחד עם ראש הממשלה נתניהו, הוא בטוח שהוא יכול להוריד את מחירי הדיור, להוריד ב-30% את מחירי מוצרי סל המזון בעצם במדינת ישראל, וכמובן שאר הנושאים הפוליטיים שעל סדר היום, כמו למשל, העובדה שביהדות התורה משקיעים מאמץ רב בלהביא קולות דווקא מהציבור הדתי-לאומי, שמענו גם את ההתבטאויות של גפני בנושא, וגם התבטאויות של את הקמפיינים הגדולים שעושים אנשי יהדות התורה, אגב, היום ביתד מבהירים, אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו הולכים בדרך התורה. זה אולי הקיצה קטנה ככה לדרג הפוליטי במפלגה, אבל אין ספק שהמפלגות החרדיות בכלל עושות מאמץ רב להגדיל את כוחם בכל האמצעים, גם לפנות לקהלים שלהם עצמם וגם לקהלים חדשים. בנושא הזה אנחנו אומרים ערב טוב לשר התחבורה.
שלום איתי, ערב טוב לך ולמאזינים.
טוב, האמת שאני רוצה דווקא להשאיר את הנושא הזה לסוף, או שאתה רוצה שנפתח איתו?
לא שמעתי את ההקדמה של דבריך.
אוקיי, אני דיברתי על כך שבעצם הציבור הדתי-לאומי והציבור שלך, והמצביעים שלך, מנסים לפנות אליהם גם מימין וגם משמאל, גם ראש הממשלה נתניהו, גם יהדות התורה, גם ש"ס, אנחנו רואים את הקמפיינים, ראינו את אתמול את חברי הכנסת, את גפני, מבקר בגוש עציון, שנים רבות, לא זכור לי בכלל שראיתי אותו במקומות הללו. עד כמה הדבר הזה פוגע בכם?
טוב, ברוך השם, איך אומרים, אני מרגיש מאוד מוחמא מזה שהציונות הזאת היא ציבור כל כך טוב ויקר ואידיאליסט, שכולם מאוד מחזרים אחריו. זה רק היה קצת יותר אמין, אם אנשים היו מסתכלים על הציבור הזה גם אחרי הבחירות, ולא רק איזשהו מאגר קולות פוטנציאלי לפני הבחירות. בסופו של דבר יש מפלגה ציונית דתית אחת בלבד, שמחויבת גם לערכים ולדגלים ולשליחות ולאידיאולוגיה, של הטירונות הדתית בכלל ביחס למדינת ישראל, וממילא ביחס לכל אחת ואחת מן הסוגיות שעומדות על הפרק במדינה, וגם מפלגה שדואגת לצרכים של הציבור היקר הזה, למוסדות שלו, לכל המפעלים הגדולים שהתנועה הזו זכתה להוביל בעשורים האחרונים, באמת בצורה שליחותית יוצאת מן הכלל במדינת ישראל.
אבל אתה חושש שיכול להיות שהתנועת מלחציים הזאת, גם מצד נתניהו וגם מצד החרדים, יכולה להשפיע על התוצאה?
תשמע, אני חושב שקודם כל אני נותן קרדיט לאנשים שיצביעו על פי צו מצפונם ואמונתם, אני לא אומר לאף אחד מה להצביע. אני יש לי אמירה אחת בלבד, מי שרוצה להצביע למפלגה ציונית דתית, שוב, גם בהקשר האידיאולוגי וגם בהקשר הפרקטי, להצביע למפלגת ימינה. מי שרוצה לראות בשדות זרים משיקוליו הוא, אני מאוד מכבד את זה, אני לא מוכן להתייחס למצביעים כאל איזה רכוש ששייך לי או למישהו אחר, ו... כן, כל המושג הזה של שתיית מנדט, מושג שאני לא מקבל אותו, אף אחד לא שותה אף אחד, אנשים, כל אחד יכול לשווק את מרכולתו והציבור יבחר. שוב, אני אומר, המפלגה
אז כלומר,
היחידה...
רגע, אז כלומר זה לגיטימי, היחידה, לא, אבל זה לגיטימי. זה מה שאתה אומר. אוקיי.
אני, כמו שלגיטימי, שאני פונה לציבור החרדי, אני פונה לחרדים העובדים ואומר להם, בואו תראו אצלנו בית, אני פונה לציבור החרדי שאני נותן לו שירותים יוצאים מן הכלל בתחבורה, אחד מצרכני התחבורה הציבורית הכי גדולים במדינת ישראל, מקבלים אצלי מענה שלא קיבלו אצל אף אחד, ואני אומר לכם, אתם רוצים שמי שידאג לך היום יום שלכם, תצביעו ימינה, כי אני רוצה להמשיך להיות שר תחבורה בעזרת השם ולשרת אתכם נאמנה. בוודאי, לגיטימי מאוד. אני פונה לציבור חילוני שמזדהה עם הערכים של הציונות הדתית, אהבת העם והארץ והתורה, ונסתכל על מה שאנחנו שמים בחלון הראווה, את ההשתתפות עם מדינת ישראל, את השירות הצבאי, את לימוד התורה, את החינוך לזהות יהודית, את ההתיישבות ביהודה ושומרון, את השמירה על ארץ ישראל וההתנגדות למדינה פלסטינית, ואין אף מפלגה היום בכנסת ישראל למעט מפלגת ימינה שמתנגדת למדינה פלסטינית, לא היום ולא מחר, לא בגבולות כאלה ולא בגבולות אחרים ולא בשמות כאלה ולא בשמות אחרים. כן. כל מי שמזדהה עם זה צריך להצביע ט"ב לימינה. האם אתה שואל אותי אם מותר גם לגפני לעשות סיורים מלאכותיים בגוש עציון? אני אומר, זה יהיה הרבה יותר אמין אם הוא יעשה את זה לא רק ערב בחירות כדי לקושש כמה קולות, אלא ידאג להתיישבות ביהודה ושומרון לאורך כל
התקופה. אגב, אבל ראיתי שקצת כעסתם גורמים בימינה על כך שהרב לבנון למשל אמר שמי שלא רוצה להצביע לימינה, שיצביע ליהדות התורה.
לא, אנחנו ממש לא כעסנו על הרב לבנון, תמיד חכם גדול, רב חשוב. תומך במפלגת ימינה באופן חד.
הוא נאלץ להבהיר את דבריו אחר כך.
רגע. קודם כל הוא לא נאלץ. בוא, אני לא יודע באיזה עולם אתם חיים. אצלנו אף אחד לא נאלץ לעשות שום דבר. הוא כעס על זה שעשו שימוש ציני בדברים שלו והוציאו הודעה כאילו הרב לבנון תומך באגודת ישראל, מה שלא היה ולא נברא. ולכן מצא נכון להבהיר את דבריו. הכעס שלנו היה על זה שהוציאו, כמו שאמרתי, הוציאו את דבריו מהקשריו ויצרו מצג שווא כאילו הוא תומך באגודת ישראל, מה שכאמור לא היה ולא נברא ולא ראוי שעשה את זה מי שעשה את זה באגודת ישראל. אבל לבנון מצא נכון להבהיר את דבריו. הביקורת שלי הייתה על כל מיני הכפשות שקריות שהיו מי שניסו להוציא עלינו, כאילו אנחנו לא מספיק נאמנים לתורה ולדרך ישראל סבא ולזהות היהודית של מדינת ישראל. וכאן אמרתי לחברים שלי באגודת ישראל, אני לא רוצה לתקוף אתכם, אל תתקפו אותי, שווקו את מרכולתכם, אני אשווק את מרכולתי. אני בכלל חושב שאם אנחנו בתוך הגוש של הימין להשקיע את האנרגיות ולקושש כמה קולות אחד על חשבון השני, לא נגיע ל-61.
במקום להשקיע את זה בחוץ, לנסות להביא קולות.
אגב, זה גם לא בחוץ, זה לא בחוץ. זה שכל אחד ימצא את הפוטנציאל האלקטורלי שלו הכי טוב. אם כל מצביעי הליכוד יצאו מבתיהם להצביע, יהיו 61 מנדטים. אם כל הציונות הדתית תצא מהבית להצביע, יהיו 61 מנדטים, אותו דבר על החרדים, אותו דבר על הציבור של ש"ס. ובזה צריך כרגע להתמקד. אנחנו בונים מערכת, יש לנו מבצע ימין המונים, 10,000 פעילים מתנדבים ביום הבחירות. מספיק שכל אחד כזה מביא 10 מצביעים חדשים, מהבית, מבתי הקפה, מהקניונים, סתם מהרחוב, משבים בכמה דקות משכנים לבוא להצביע, זה 100,000 קולות, כמעט 3 מנדטים, זה מה שחסר לימין כדי להגיע ל-61, וזה מה שייתן לנו כציונות עתיד כוח גדול. אני חושב, אני קורא לחבריי, תעשו אותו דבר. בואו נעצר מצב שבו יש לנו 60-70 אלף מתנדבים של כל המפלגות, אבל אם אנחנו בימינה, נביא להביא 10,000, אז הליכוד צריך להביא 20,000, וש"ס צריך להביא 10,000, ואגודת ישראל תביא 10,000, יהיו לנו 40-50 אלף מתנדבים.
אגב, ראש הממשלה אומר שלפי הסקרים שלו, הגוש כרגע עומד על 58 מנדטים. כך הוא אומר אתם.
ולכן חסרים
שלושה... לא, אבל אתם רואים את זה גם אצלכם? אני מניח שאתם עושים סקרים שלכם, של המפלגה.
אנחנו, תראה, אין סיבה בעולם שלא תהיה ממשלת ימין. בסבב א' של הבחירות היינו שם, אלמלא שהימין היה זורק קולות לפח מתחת לאחוז החסימה, למעלה מ-250 אלף קולות, הייתה היום ממשלת ימין של 64 מנדטים גם בלי ליברמן. אין סיבה בעולם שלא נחזור לשם. אלא מה? צריך להוציא את האנשים מהאדישות, מהשעננות, מהתסכול, מהכעס על מערכת בחירות שלישית, להסביר להם למה זה קריטי לעתידה של מדינת ישראל, ולבקש מהם לעשות את החצי שעה המאמץ הזה למען מדינת ישראל ולבוא להצביע.
אתה חושב שהזמן...
תהיה ממשלת ימין, מכיוון שיש רוב לציבור הישראלי לימין.
אתה חושב שהזמן נקרא את התחושה שהייתה בעקבות התרגיל שהיה עם הרב רפי פרץ ואתה ובן גביר? מבחינת ציבור המצביעים שלכם?
אני, תראה, בוא, אנחנו לא חפים מטעויות, אנחנו נדרשים לחשבון נפש, ואמרנו לציבור שאני חושב שההתנהלות הייתה לא ראויה, ציבור כל כך אידיאליסט, כל כך, באמת, ציבור טוב ויפה, מגיעה לו התנהלות פוליטית אחרת. עדיין, בשורה התחתונה אמרתי,
מה זה התנהלות? אבל אתה היית שותף ל... אתה גם היית שותף לזה, בוא, אתה יודע.
נו, ולכן מה? ולכן אני מכה על חטא.
אה, אוקיי.
זאת אומרת שהיינו לא בסדר, ואנחנו הסברנו את זה לציבור, ואנחנו צריכים להתנהל אחרת.
דרך אגב, אני חייב לומר שבנושא הזה...
רגע, גם אם התנהלנו לא בסדר, בסדר, ואני שוב, אני מדבר על עצמי ולוקח את האחריות על עצמי, אני לא מאלה שמקים על חזה של מישהו אחר. אבל גם אם היינו לא בסדר, אז הציבור לא צריך להניש את עצמו ואת מדינת ישראל. בסוף אמרתי, יש בית אחד בלבד, הציונות הדתית, פלגה אחת בלבד שהיא נאמנת לציבור הזה, לערכים שלו, לצרכים שלו, וגם אם היא לא מושלמת, היא בוודאי טובה בהרבה מכל מוצר מדף אחר לציונות הדתית. למי שחי את תורת ארץ ישראל, למי שרואה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, למי שרוצה מעורבות עם החברה הישראלית, למי שרוצה אחריות על כל מדינת ישראל.
אני דרך אגב, אני חושב, השר סמוטריץ'.
אנחנו לא רוצים שאם יש חילול שבת במדינת ישראל, אז שר יהפוך לסגן שר ואת נפשו יציל. אנחנו רוצים לדאוג לזהות היהודית של כל מדינת ישראל. יש לנו אחריות שכל עם ישראל יוכל כשר. יש לנו אחריות שהשבת תישמר במרחב הציבורי במדינת ישראל. לא רק שאנחנו נדאג לעצמנו. אז כל מי שהוא השקפת עולמו, ואוהב את צבא ההגנה לישראל.
אגב, אתה לא צריך להיות סגן שר. אני חושב שעבודות כרגיל. ראינו את זה בגשר יהודית, ראינו במקומות נוספים.
גשר יהודית הרי לא היה בתקופתי. אנחנו עושים הרבה מאוד כדי לצמצם חילולי שבת. אני מאמין שמדינה מודרנית יכולה וצריכה לסלול כבישים ולהניע קשרים ולהניח מסילות רכבת ולעשות את זה בלי חילולי שבת. זה דורש תשומת לב ואכפתיות מראשית התהליך. לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, זה עולה קצת יותר כסף. על דברים חשובים אנחנו משקיעים. אנחנו היום יודעים לעשות תעשייה לא מזהמת ורכבים ירוקים. זה קצת יותר יקר. את גשר יהודית, אם מראש היו מגדירים למתכנן, כמו שהגדירו לו, שהוא צריך להתחשב בעלות ובשטח שזה לוקח ובזמן, היו אומרים לו, תשמע, תתכנן את הגשר באופן שבו לא יצטרכו כדי להניח אותו, לסגור את הכביש לשלושה ימים. לא היה חילול שבת, ואני בתוך המשרד, וגם מוודא שהתהליכים האלה יבוצעו כמו שצריך, שמתחילת התהליך נשתדל לנהל אותו נכון, כך שלא נצטרך להגיע לחילולי שבת. שוב, אנחנו מדינה מודרנית, כן. לא נחזור אחורה בעניין הזה, מדינה מודרנית חייבת לייצר פרויקטים תשתיתיים, אפשר את כל הפרויקטים האלה לעשות בלי חילול שבת, ואני אומר, לפעמים זה יכול להיות קצת יותר מורכב.
אני רק רוצה לסיים את הסיפור הזה. אני רק רוצה לסיים את הסיפור עם איתמר בן גביר, ומה שקרה בזמנו. אני חושב שאם יש מישהו שהשפיע הכי הרבה על מערכת הבחירות הנוכחית, זה אתה, שבתגובה לאותו חיבור של פרץ ובן גביר, הלכת למסע ומתן עם שקד ובנט וכו' וכו'. ובסופו של דבר, גם גרמת לכך שבן גביר נשאר בחוץ, וגם שאיילת ושקד ונפתלי בנט נכנסו במחיר גבוה יותר כשסמוטריץ' איתה, מאשר אם היית בוחר ללכת עם הרב רפי פרץ.
טוב, הניתוח שלי אחר, אני לא בטוח כמה רלוונטי עכשיו לדוש בעבר. אמרתי, יש כרגע אתגר אחד גדול, וזה בעוד קצת פחות משבועיים, להביא לניצחון גדול גם של הציונות הדתית, וגם של מחנה הימין, שזה אנשים צריכים לא להצביע למפלגות שזורקות קולות לפח ולא עוברת אחוז החסימה.
אגב, חוץ מהתקשורת, אתם עושים פעולות גם מולם?
אני רק אומר לך, אני עשיתי את מה שעשיתי מתוך אחריות מאוד גדולה לייצוג הפוליטי של הציונות הדתית, ולימין ולמדינת ישראל. הלכתי למהלך שאני מאמין ששם אותנו במרחב הבטוח, שאין חשש שאחת המפלגות לא עוברות אחוז חסימה. אני מראשית הדרך התנגדתי לריצה בשתי ראשים, חשבתי שריצה של הימין החדש לבד ושלנו לבד, על אולי את שתי המפלגות להעלים, ואם לא, אז לפחות אחת מהן, כך קרה בסבב א' ובגלל זה נחשב ממשלה, ולכן חתרתי לחיבור כמה שיותר גדול. הגענו לחיבור, הוא לא מושלם, הוא בהחלט יותר גדול, שוב, מריצה בשני ראשים, שהייתה מסכנת את שתי המפלגות מתחת לאחוז החסימה, ואולי מוחקת את הציונות הדתית, ואת הסיכוי של הימין להרכיב ממשלה עם 61 מנדטים, הייתה מוחקת אותו לחלוטין. אני חושב שהתנהלתי בעניין הזה באחריות, גם אם התוצאה לא מושלמת, ופה אני אומר לציבור שלנו, יכול להיות שהתוצאה לא מושלמת, היא ודאי טובה יותר מהחלופות, כפי שאני ניתחתי אותם, שבהם לא עוברים אחוז חסימה, היא בוודאי טובה יותר מכל מוצר מדף אחר. שוב, למי שרואה את עצמו נאמן ומזדהה עם ערכי הציונות הדתית, גם בפן האידי שלהם וגם בפן הביצועי, יש לנו
נבחרת. ניסיתם אבל מעבר, ניסיתם מעבר לעניין התקשורתי גם לדבר עם איתמר בן גביר אולי או אנשי עוצמה יהודית?
בוא, אני חוזר ואומר, יש לנו מפלגה נהדרת, שמייצגת את המנעד הרחב של הציונות הדתית כמעט בכל חתך. יש בה אנשים מוכשרים שיודעים לעבוד, שכבר...
כן, על זה אין חולק אבל, בצלאל סמוטריץ', על זה אין חולק, אבל יש כאן קולות שילכו לפח.
והציבור, אז זהו, אז אני קורא לציבור לא לזרוק קולות לפח, אני קורא לציבור להצביע על המפלגה הזאת, שהיא באמת טובה ואיכותית, ויש לה קבלות, והיא תמשיך לייצג נאמנה את הציונות הדתית, את הציבור הנהדר הזה, את הערכים שלו, תמשיך להיאבק עליהם, על ארץ ישראל, על עם ישראל ועל תורת ישראל, ולמפלגה הזו צריך להצביע. ופשוט לא לזרוק קולות לפח, זה הכל. זה תלוי אך ורק במי שמקשיב לנו עכשיו, ומבין שצריך לעבוד מהראש, וצריך להצביע על מפלגה טובה, שעוברת ודאי את אחוז החסימה, ושהכל לא הולך לפח.
כן.
ולא להצביע לשמאל.
תגיד, זאת המשמעות שמי שמצביע אתה...
למי שלא עובר אחוז חסימה.
אתה מבין את העניין הזה שאריה דרי יוזם את המכתב הנאמנות לנתניהו? זה משהו שצריך כל פעם להבהיר אותו מחדש?
לא, אני אסביר חד משמעית. תראה, המטרה של המכתב הייתה פשוטה. גנץ פיזר כל מיני ספינים בימים האחרונים, כאילו יש לו כל מיני שיחות או אפילו סיכומים עם חלקים ממפלגות הימין שיערקו אליו ביום שאחרי, והוא מנסה לשכנע שהוא יודע להרכיב ממשלה בלי קולות הערבים. ואת השקר הזה רצינו לנתת, אנחנו הבהרנו, גוש הימין הוא חייב לגוש הימין, חד משמעית.
אגב, אני חייב לציין שגם נתניהו, גם נתניהו סבור כך, כן?
וכל מי שמצביע לגנץ צריך לדעת שהוא מצביע לכך שהרשימה המשותפת, אותה מפלגה של תומכי טרור צבועים וכפויי טובה, היא זו שתוביל את מדינת ישראל בשנים הבאות. זאת המשמעות של הצבעה לגנץ, כי אין לגנץ שום סיכוי בעולם להרכיב ממשלה, בשום סיטואציה, בלי הערבים, ממשלה שתהיה תלויה בערבים, תמכור את מדינת ישראל לערבים בכל מחיר, רק כדי לייצר לעצמה שרידות שלטונית. מי שמצביע לגנץ, מצביע לכך שהרשימה המשותפת תנהל את הממשלה הבאה במדינה היהודית. זה נורא והיום. את הדבר הזה רצינו להבהיר, ולכן הבהרנו...
אני חייב לומר שגם... השר סמוטריץ',
ולנתניהו.
אני חייב לומר שגם נתניהו, כך משתמע מהקלטות, אם שמעת אתמול, של מקורבו נתנשל ובן גביר, שגם הוא לא כל כך סומך על ימינה ביום שאחרי הבחירות. למרות כל המכתבים וההתחייבויות וההבהרות.
אני לא מוכר לי שנתניהו מינה את נתן אשל. אגב, אני סתם יכול, אתה יודע, להתקומם על הנבזות של מי שמנהל שיחה עם מישהו ורץ אחר כך להוציא את זה לתקשורת, כי זה נותן לו עוד איזה רבע אייטם. אני לא מכיר שנתניהו מינה את נתן אשל לדוברו. אנחנו בשיח נהדר עם נתניהו. אגב, כשאנחנו תומכים בנתניהו, אנחנו לא עושים לו טובה אישית. נתניהו מנהיג טוב, שהביא את מדינת ישראל להישגים. באמת יוצאים מן הכלל בהרבה מאוד היבטים. אנחנו רוצים להיות חזקים וגדולים לידו כדי למשוך אותו כל הזמן לימין, לימין בזהות היהודית ולימין בביטחון ולימין בהתיישבות ולימין בחינוך ולימין בכלכלה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות שם כדי למשוך אותו, אבל הוא בוודאי מנהיג המחנה הלאומי הטוב ביותר שקם כאן בהרבה מאוד השנים האחרונות, אולי בכלל. לכן אנחנו לא תומכים בו בשבילו, אנחנו תומכים בו בשביל מדינת ישראל, אנחנו תומכים בו בשביל עם ישראל, בשביל כל מה שיקר וחשוב וטוב לנו. ואני חוזר על מה שאמרתי לך, אבל קודם איתי, האתגר הגדול שלנו עכשיו זה להוציא את האנשים מהבית. יש לנו שבוע וחצי לעשות את זה. אם אנחנו נוציא את הימין מהבית, תהיה ממשלת ימין, כי יש רוב לימין בציבור הישראלי. צריך להבין, זאת נקודת המוצא. אני יודע שדרי, ושוחחתי איתו היום גם כן, נראה מערכת מאוד גדולה של פעילים, מעכשיו, ובוודאי ובוודאי ביום הבחירות. אני שומע את נתניהו גם מדבר הרבה על המסר הזה, שאנשים חייבים, חייבים, חייבים לצאת מהבית להצביע, ואני מקווה שגם הליכוד מקים מערכת גדולה מאוד של גיוס פעילים ומתנדבים, שפשוט יעברו בבתים, בבתי הקפה, ובקניונים, ובגינות הציבוריות, וברחוב, והמשיכו את האנשים להצביע. ואם זה הימין תהיה הצבעה גדולה, בעזרת השם, בעזרת השם, תהיה ממשלה טובה שתקדם את מדינת ישראל בהמון המון תחומים חשובים.
אתה יודע שיש עוד מפלגה של עוטשת עיניים, ועוד לא דיברנו עליה, וזה כחול לבן. יועז הנדל היום אומר, מדבר עליך אגב, שיש כאלו מצביעים שלא כל כך אוהבים את הגישה החרדלית של סמוטריץ' ואנשים נוספים בימינה, ותוהה, האם באמת ליצמן שותף טבעי יותר מאנשי כחול לבן שנלחמו יחד עם הרמטכ"לים, אשכנזי ויעלון וכו'.
תשמע, יועז הנדל הוא בסך הכל עלי תאנה. הרי יועז הנדל הוא ליכודניק, גם צביקה האוזר הוא ליכודניק, וגם בוגי יעלון בעצם היה ליכודניק, והם הסתכסכו על רקע אישי עם נתניהו, ולכן הם ערקו בעצם למפלגת שמאל. הרי מי זה כחול לבן? כחול לבן זה יאיר לפיד. אני מזכיר לך, נלחם נגד כל דבר שבקדושה. כחול לבן זה יעל גרמן ואופר שלך, שמאל קיצוני שתומך בהקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל ובחלוקת הארץ. זה כחול לבן, זה שמאל מלא מלא מלא, גם בערכים היהודיים של המדינה, הרי האיש הזה נחד בעולם התורה כמו שלא היה כמותו. ולא סתם, ליצמן אומר הוא לא יושב עם לפיד מעולם, זה לא כי הוא לא אוהב אותו ברמה האישית. זה מדובר באיש שניהל מלחמה נגד התורה, נגד הציבור הדתי והחרדי, ולדבר הזה אי אפשר להסכים. אז זה שיועז הנדל, בגלל שהוא רב אישית עם נתניהו, החליט למכור את נשמתו לשטן ולהיות עלי תאנה במפלגת שמאל בכל המובנים, לא הופך את כחול לבן לאיזשהו משהו שציוני דתי נורמלי אמור לשקול אפילו להצביע לו.
כן. אגב, עוד שני נושאים ככה שלא כל כך קשורים לפוליטיקה, אתה תומך בפעילותו של ראש הממשלה לטיסות ישירות למקה? כשר תחבורה, אני חייב לשאול, כן?
אני לא מכיר את הנושא, שומע את זה ממך פעם ראשונה, ולכן לא יודע להתייחס.
אוקיי. ראש הממשלה התראיין לאתר בערבית, לפנט, ושם אמר שהוא פועל לקדם הסדרת טיסות ישירות מתל אביב למכה, להקל על עולי הרגל המוסלמים.
אנחנו פועלים הרבה מאוד כדי לחזק את הקשרים ולייצר נורמליזציה עם הציר המתון בקרב מדינות ערב. זה תהליך טוב שמתקדם מאוד. אגב, באמת נתניהו מגיע כאן קרדיט מאוד מאוד גדול, שיתוף פעולה כמובן אל מול אויב משותף, אל מול האיראנים וההתבססות של כל הפרוקסיס שלהם במרחב המזרח התיכון, בסוריה, בלבנון, בעיראק, בתימן. החיבור הזה עם המדינות ערב המתונות הוא חיבור חשוב, שמקדם גם את האינטרסים של מדינת ישראל וגם את האינטרסים שלהם, וחלק מנורמליזציה זה גם כמובן תעבורה אווירית וקשר בין מדינות, ואנחנו מברכים על כל קשר כזה, וככל שזה יובא לשולחני כשר תחבורה, אז נבחן אותו בצורה הכי מקצועית והכי עניינית, תוך דאגה לאינטרסים של מדינת ישראל.
תגיד, אתה חושב שמיהרת אתמול לגנות את המשטרה בסיפור המעצר של יהודה גליק?
לא, אני חושב שזה מקומם לחלוטין.
במשטרה אומרים הוא גנב חומרי חקירה, זה לא סתם נעצר?
קודם כל אני לא יודע איך גונבים חומרי חקירה כשהכל היום ממוחשב. מי שאי פעם היה במשטרה בשנים האחרונות יודע שהכל ממוחשב. אבל שים את זה רגע אחד בצד, בוא נתחיל מאיפה התחיל כל הסיפור הזה. יהודה גליק עלה להר הבית, אז הוא הלך לאט מדי לשיטתו של איזה שוטר, זאת סיבה לעצור ולאזוק, ואחר כך להרחיק חבר כנסת לשעבר מהר הבית, אנחנו השתגענו.
ואחר כך לעשות לו חיפוש באמצע הלילה.
בדיוק, ואז לבוא ב-12 בלילה, ותאמין לי, לא מבין איך היד של השופט שחתם על התו השערורייתי הזה לא רעדה, לבוא ב-12 בלילה, להפוך לו עד 4 לפנות בוקר את הבית, בשביל לחפש איזה נייר שאו שכן או שלא, כשעוד פעם, כל הסיפור הקפקאי הזה הוא שערוריה שאין למעלה ממנה. יהודה גליק טוען שמתנכלים לו, שיש איזה קצין במשטרה, שיש לו חשבון ארוך איתו. אני מזכיר לך, שכנגד יהודה גליק הייתה איזה ערבייה מהמורה ביטן, כן, אותן נשים שהטורקים מביאים להר הבית, כדי להציג שם ליהודים שעולים, שהעליל עליו עלילת שווא, המשטרה שיתפה עם הדבר הזה פעולה, העבירה את יהודה מסלול גהנום חודשים רבים, בסופו של דבר בית המשפט זרק אותה מכל המדרגות, וקבע שכל דבריהם שקר מראש ועד סוף. יכול להיות שקצין משטרה שהיה אז מעורב בתהליך, יש לו חשבון פתוח עם יהודה גליק, והוא מנסה עכשיו לנקום בו, זה כך לא מתנהגת משטרה במדינה דמוקרטית מתוקנת, זה מזכיר משטרים אפלים, ומפחיד לחשוב שהיכולת של המשטרה לעשות שימוש שכל כך ברוטלי בכוח שלה, ולהתנקל ולרדוף אדם ממניעים נקמניים, זה דבר שאסור לקבל בשום פנים ואופן במדינה דמוקרטית, ואני קראתי אתמול, ואני קורא גם עכשיו דרככם, ליועץ המשפטי לממשלה, כנס אל תוך הסיפור הזה, תעשי ניקוי עורבות, שלח הביתה ואולי גם למקומות אחרים, אנשים שלא ראויים להיות חלק ממשטרת ישראל, אחרת אל תתפלא אחר כך שהאמון של הציבור ברשויות אכיפת החוק צולל אל מתחת לגובה ים המלח.
אני חושב שהוא קצת עסוק בנושא הקלטות הרפז, הקלטות אשכנזי ראוי לומר. אז אני לא בטוח עד כמה הוא עכשיו יכול לטפל בעניין הזה.
טוב, אתה אמרת.
כן, האמת שהיה לי עוד כמה, אתה יודע מה, עוד שאלה אחת לסיום. אמר יאיר לפיד שאלירז פרץ היה מתבייש ברב רפי פרץ, רבו. תגובה ככה קצרה.
תשמע, זאת בושה וחרפה. העובדה שפוליטיקאים לא מבינים את הגבול של הוויכוח הפוליטי, ומוכנים לפגוע באמת בקודש הקודשים של החברה הישראלית, חללי צהל, ולרתום אותם לקמפיין הפוליטיים שלהם, היא פשוט בושה וחרפה. אני חושב שיאיר לפיד, אם נשאר בו עוד איזה טיפת כבוד עצמי, ואתה יודע מה, וכבוד למדינת ישראל ולצהל ולחללי צהל, הגיבורים שמסרו את נפשם על קידוש השם ועל כיבוש ארץ ישראל, נדמה לי שהוא צריך להתנצל מיד על עצם זה שהוא לא מתבייש לשרבב בכלל שם של קדוש כזה לתוך קמפיין פוליטי כדי לקושש עוד איזה קול וחצי.
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה גם לכם, ערב טוב.
פרסמות, מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. רגע לפני שהולכים לקלפי, אפרים דוד מצטרף לחברי הכנסת החרדים בעשייה, בדרכים ובתוכניות לעתיד. והשבוע, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משאס.
שאס היא התנועה שמובילה את עולם התורה, הספרדי והאשכנזי. אם אישי דואגת לקצבאות ולתקציבים, זה גם לספרדים וגם לאשכנזי. לא דואג רק לפורת יוסף.
תראה, אני לא מזלזל בתרומתה של יהדות התורה. בואו, אנחנו עובדים ביחד, בשיתוף פעולה מלא.
פרופיל עם אפרים דוד, כל יום רביעי ב-10 בלילה, כאן בכל חי. לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
עונג שבת בציפורי קלאס. בואו ליהנות מסוף שבוע מרתק ומפנק. עם מגוון של עולמות, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. עולם של אהבה עם הרב אבנר קבס. עולם של חינוך עם הרב יוסלה אייזנבך. ועולם של טעמים. מיום חמישי ועד מוצאי שבת בשפע של טעמים במתכונת הכל כלול. הזמינו עכשיו ותהנו כבר בשבת הקרובה. פרשת משפטים, מסוף שבוע מדהים בחדרים מפוארים עם תפריט עשיר ומגוון אטרקציות ופינוקים מעין עולם הבא. חייגו עכשיו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה, בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עגבניה, גזר, תפוז וקלמנטינה ב2.90 שקלים. רביעיית סודה, שוויפס ב4.90 שקלים. קפה נמס אליט, 16.90 שקלים. וגיות אבדי, 9.90 שקלים.
כפוף לתנאי המבצע.
בכל שבוע, בתוכנית הפוך על הפוך, נארח איש ציבור שישב ויסייע בנושאים החשובים לכם. וביום חמישי הקרוב, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן משס, יתארח באולפן ויענה לשאלותיכם בנושא מצוקת הדיור. הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, 13:00, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חשבנו עליכם, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לברק סרי.
ערב טוב, איתי גדסי ולמאזינים.
יועץ אסטרטגי של השר אריה דרעי. אנחנו רואים שבמערכת הבחירות הזאת אתם ממשיכים באותו קו, שומרים על חזות אחידה מבחינת החיבוק לנתניהו, אפילו יש כאלה אומרים חיבוק מוגזם. נתניהו מבחינתו אומר שהוא רואה התעוררות, אבל עדיין חסרים לגוש 3 מנדטים, והדבר הזה בעצם יכריע אם אנחנו הולכים למערכת בחירות רביעית, או שאנחנו יכולים להביא את זה היום. מה אתה יכול לספר לנו במסגרת השיתוף פעולה ששמענו עליו מהשר דרעי, בין הליכוד לבין ש"ס, בפעילות על אותם אנשים שנשארו בבית בבחירות האחרונות?
אז בוא נתחיל דבר דבר. קודם כל, מה שאתה קורא חיבוק, התמיכה בנתניהו שבאה לידי ביטוי בשתי מערכות הבחירות האחרונות, מרמה של שלטים ואריה צריך... ביבי צריך
הרבה חזק, ומכתב נאמנות לנתניהו.
מכתב נאמנות, זה דבר שהוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו. ש"ס עלתה בבחירות הראשונות ל8.5, אני מדגיש 8.5 מנדטים, בבחירות השניות היא הגיעה כמעט ל10 מנדטים, ואני מניח שבבחירות הקרובות נראה את ש"ס כבר במספר דו ספרתי, אני לא יודע כמה, אבל אני מניח שהוא יהיה דו ספרתי. אז זה הוכיח את עצמו, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה אומר... זה יכול להיות בעייתי, כי למה אני אומר את זה? כי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, עלו השאלות האלה, זה לא מוגזם, אנשים יגידו בואו נצביע ליכוד, עם כזה קמפיין, ואתה רואה שהדברים האלה מוכיחים את עצמם.
בקיצור, מה שעובד לא נוגעים.
לא, יפה, כי מה שאז בא ואומר, אתה מבין, הרי לא צריך להיות סוקר, אמרת, לא מנו גבע ולא קמיל פוקס ולא רב פסמית, כדי לדעת שהציבור של ש"ס, מאוד מאוד מזדהה נתניהו, בטח בתקופה הזאת, ליבו יוצא אליו, ואז אתה בא ואומר, תקשיבו, אנחנו יותר מימנים מחברים, חברים לא מעטים בליכוד, בטח במפלגות הימין, תצביע לש"ס, הוכיחה את נאמנותה בחמש שנים האחרונות, אתה מקבל גם את ראש הממשלה נתניהו, אתה מקבל ערך מוסף, שבת, מסורת, כל הדברים שחשובים לך, בפתק אחד, אתה יודע, זה בבחירות 99, ש"ס קיבלה שני פתקים במסר הזה. כן. קיבלה 17 מנדטים במסר הזה. כאן, במסר האחד, עם פתק אחד, היא הולכת ומתחזקת. עכשיו, לגבי מכתב הנאמנות, זו הייתה יוזמה של אריה דרעי. אגב, אני חושב שמי שהכי יצא נזכר מהיוזמה של אריה דרעי במכתב הנאמנות, זה קדימה. זה
ימינה. ימינה. כן. שבעצם ימינה? היו דיבורים על כך שהם מדברים עם גנץ.
מה זה היו דיבורים? ראש הממשלה ניהל קמפיין שלם להגיד לאנשים כמעט בגלוי, לא כמעט, תצביעו בשיאו של הקמפיין, תצביעו לבנט, תקבלו את גן.
נתניהו בנאומו אמר מה הסיבה שנפתלי בנט הוא שר הביטחון היום.
נכון, נכון, ואז המכתב הזה, עכשיו אני אומר לך, תקבל את זה כחדשה, השר דרעי לא אהב את הדברים האלה, הוא לא אהב את הקטטות האלה, הוא חושב שהמשימה של כל מפלגות הגוש, זה לעבוד כלפי חוץ, כלומר להביא מצביעים, אותם 300,000 שטר שכולם מדברים עליהם, להביא כל אחד להגדיל את כוחו כדי להגיע ל-61. דרעי יודע שאם ש"ס תקבל 13 מנדטים, אבל הגוש יקבל 54 מנדטים, אז הוא לא, זה לא בדיוק הצלחה מסחררת. ש"ס קיבלה 9 מנדטים בבחירות האחרונות, אבל הגוש ירד מ-60 ל-55, הגענו לבחירות נוספות.
אבל מהצד השני אנחנו רואים שזה לא רק מבחינתו של נתניהו, אנחנו כן רואים למשל לימותים בין יהדות התורה לבין ש"ס על החרדים העובדים, רואים בין יהדות התורה לימינה.
זה בשוליים, זה בשוליים. בסך הכל המשימה העליונה היא להביא, יש, רק זה הרבה בזכות העבודה המדוקדקת שעשתה ש"ס לאחר הבחירות האחרונות, לאתר בערים הליכודיות את האנשים שלא הלכו להצביע. נזכר עוד פעם, בבחירות 2015, בשעה מ-8 עד 10, הצביעו פי 2.5 מצביעים מאשר בבחירות לפני זה. רובם היו מצביעי ליכוד שנבלו מהקמפיין, מהסרטון, הערבים נוערים. עכשיו, בבחירות האחרונות, בערים הליכודיות, אני אומר על ערים הליכודיות, זה בת ים וסדרות, בערים נוספות, היו אחוזי הצבעה שדשדשו סביב 50%, כשבערים החזקות של כחול לבן, קרי, רמת השרון, הוד השרון, הרצליה, כל
הילדים,
היא מעל 70%. עכשיו, מתוך ה-300,000 שלא באו להצביע, אני אומר לך שמספר הקסם זה 120,000-130,000. עכשיו, איך אני יודע שהקמפיין הזה כן מצליח? היו בימים האחרונים להיות לפרט שני סקרי עומק מאוד מאוד גדולים של מפלגות שרצות, וכן מדברים על תחילה של סגירת פער בין הליכוד לכחול לבן.
אמרתי לך, זה... נתניהו אומר שהגוש כרגע עומד על 58 מנדטים, לפי הסקרים שלו.
אז הגוש התחזק, הוא יותר מ-55, עכשיו אתה יודע...
חסרים שלושה מנדטים.
יש אומרים 56, 57, 58, מה שבטוח, אני אומר לך, עלי בדקול המשלגות...
שיש התחזקות.
שיש התחזקות של גוש הימין. עכשיו אני מזכיר לך עוד דבר איתי. לפני לא הרבה זמן, שלושה שבועות, גנץ פתח פער, גנץ כחול לבן, של 5 ו-6, היו סקרים של 36 מול 31 ו-37 מול 32. זאת אומרת, נעצר כאן, נסגר הפער, נעצר המומנטום לטובת כחול לבן.
כן, וכרגע מצמצמים. תשמע, אולי אימות יכול לשנות את התמונה?
תראה, אני חושב שאתה שואל אותי בדרך כלל...
בוא נשאל ככה, לו היית יועצו של גנץ, אחרי ההזמנה מנתניהו לאימות, היית מייעץ לו ללכת או להישאר בבית?
תראה, אני אגיד לך, זה מורכב. תראה, אני חושב שנתניהו, זה אימור שלי, בלי, זה לא מידע. הציע את האימות כי הוא ידע שגנץ לא יסכים. עכשיו כאן הוא יוצא נזכר, מדוע? מכיוון שאתה יודע, גנץ הרי אמר, אני מוכן לבוא לכל לאימות, אמר לו, בוא לאימות. בוא, אתה לא צריך להיות אוהד ליכוד, אוהד שף, גם אוהדי במצביעי כחול לבן מבינים שבאימות כזה, היכולת הוורבלית של ראש הממשלה, הביטחון שלו, החריזמה, אפילו על בני גנץ, בלי שום ספק. אני חושב שנתניהו ידע שבני גנץ יגיד את תשובה שלילית.
וגם אם הוא היה מגיע, זה ווין ווין, אתה אומר, הוא גם כן היה...
גם אם הוא היה מגיע, הוא היה זוכה, וגם אם הוא לא מגיע, הוא היה זוכה. וכאן אתה רואה התחמקות, לא? תשמע, אי אפשר לקרוא לזה בלשון אחרת. גנץ פשוט מתחמק לאחר שהוא אמר, בכל מקום אני מוכן לאימות. עכשיו אני אומר, לדעתי לא יהיה אימות, אבל סיבוב של יום-יומיים על העובדה שהנה מועמד אחד רוצה והמועמד השני לא רוצה מכך וכך סיבות, זה כבר נתניהו יצא נזכר מהסיפור הזה.
בהחלט. טוב, תמשיכו לעבוד, ואתה יודע, מחכים לראות האם יהיה 61 או לא, זו המשימה.
אגב, אני אומר לך שגם ב-58-59 זה יהיה הישג גדול לגוש הימין. כמובן שרוצים את מספר הקשת 61, אבל 58-59 זה בולם אפשרות של ממשלה מהצד השני.
נכון.
ויש סברה שאומרת, גם מכניסה איזה סוג של יגרם, בוא נגיד ככה, ייאוש בצד השני מהאפשרות, אם לא עכשיו, כשראש הממשלה לפני משפט, עם תאריך למשפט, אם עכשיו אנחנו לא מצליחים, אז אולי כבר, זה כבר כמעט בלתי אפשרי, אז בואו כבר נדבר על...
ואת זה גם מבינים בצד השני, ואז לא בטוח שציר דרי אשכנזי יעבוד, ואולי ימתינו ל... אתה יודע
ש... אין שום ציר של דרי אשכנזי, בוודאות אני אומר.
אני לא יודע, שמעתי מהשר דרי שהייתה איזו שיחה עם גבי אשכנזי.
הייתה שיחה בענייני ביטחון, הוא הבהיר את זה, מי שמעלה את זה, זה אביגדור ליברמן במצוקתו. הנה, החרדים נפגשים עם בני גנץ במחשכים בבני ברק, והשר דרי אשכנזי הייתה פגישה לפני מספר חודשים בנושא ביטחוני מאוד מאוד מוגדר, מעבר לזה כלום ושום דבר, חד משמעית.
ברק שרי, היועץ האסטרטגי של ש"ס והשר דרי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה איתי.
עכשיו נאמר ערב טוב לחבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד.
ערב טוב איתי, ערב טוב למאזינים.
נמשיך דווקא מהזנב של השיחה הקודמת, אתה תומך באימות בין בני גנץ לראש הממשלה?
בוודאי, אני חושב שבאמת זה פשוט ביזיון, אחרי שאתה בכל מקום אומר, אני מוכן לאימות, אני מוכן, בוא נתניהו, בוא תתמודד מולי, והנה נתניהו מרים את הכפפה, ראש הממשלה אומר לו, אני מוכן לבוא, למרות שאתה יודע, זה משחק לא הוקן בעיניי לפחות, נתניהו מול גנץ, אבל גנץ כל כך ביקש, אז הנה קיבלת, דורך אתה בורח צעד אחורה.
אבל למה לקח לראש הממשלה כל כך הרבה זמן לקרוא לו לאימות, אתה יודע? לא מהיום מדברים על אימות.
אני באופן אישי חושב שהסיבה שיכול להיות שציפינו שאתה יודע, מכוח האינרציה, ההופעות של גנץ, הוויכוחים בינו לבין עצמו, בינו לבין הקוקפיט שלו, הם אלה שלבד יראו לעם ישראל, האדם הזה לא יכול להניג את מדינת ישראל, בטח בלי שום ניסיון במצב הנוכחי של היום. הדבר, אבל עם תקשורת כל כך מאתרקת, עם מערכת משפט שכל כך תוקפת אותנו כדי לגרום להם לעלות, ושאת כל ההחלקות של גנץ מנסים להסתיר, אז כנראה שאין ברירה וצריך אימות כדי שהעם ישראל יראו את זה בצורה... ברורה וחדה, אבל...
טוב, אתה מסייר בשטח, אני מניח, בימים אלו כמו כל חברי הכנסת, מכל המפלגות. איך אתה מרגיש שאת האנשים באמת יוצאו להצביע ביום הבחירות?
הנה, אתה בדיוק תופס אותי בכנס באקו, אתה שומע את נתניהו ואת הקהל פה, תכף נשמע מחיאות כפיים.
יש התלהבות בקהל, הקהל, אתה יודע, ראש הממשלה מתמקד בעיקר על האנשים שלא יצאו להצביע, והם שייכים לגושי ימין.
נכון, נכון, אבל יש פה שני דברים. קודם כל, התלהבות, יש סדר גודל שלא ראיתי בכל הכנסים שהיו בשנה האחרונה, אולי בפריימריז של ראש הממשלה, התחלנו לראות את ההתלהבות הזאת בשטח, אחרי שכבר הגענו למצב של בחירות שלישיות, ברור שזה בחירות שלישיות. יש התלהבות, מאות מגיעים לכל כנס, קרוב לאלף איש כמעט בכל כנס, אנשים עומדים בחוץ שעות ארוכות רק כדי להיכנס, רק כדי לשמוע. עכשיו אתה צודק, המטרה שלנו בבחירות האלה היא לא, היא לא לשכנע את המשוכנעים. אלה שמגיעים לכנסים, בדרך כלל, רובם באמת משוכנעים.
כן.
הצביעו, שומע את הרעש של הקהל ברקע, הצביעו, הצביעו בבחירות הראשונות באפריל ובבחירות השניות בספטמבר, והכל טוב ויפה. אבל מה? איך אנחנו יכולים להגיע? אלה מיליון איש, מיליון איש אצלנו, מיליון איש איתנו, תומכים בנתניהו, מתאמצים לבוא בשבילו, רוצים ממשלת ימין, ומוכנים להתאמץ בשבילה, הם יודעים שבלי לצאת ולהצביע זה לא יקרה. אבל יש 300 אלף איש אחרים, שלפי הניתוחים שלנו לא באו להצביע, ובבחירות האחרונות, בספטמבר, וגם לפני כן רובם גם כן לא הגיע להצביע, או מתוך הדישות, שאומרים גם ככה הוא מנצח, או מתוך זה שהם אומרים, טוב, כבר אין סיכוי. איך מגיעים לאותם 300 אלף איש? אז יש לנו אמצעים טכנולוגיים שאנחנו מנסים לאתר את אותם אנשים, ואנחנו מצליחים להגיע לכמות גדולה מתוכם, ויש את האנשים האלה שמגיעים לכנסים, שכל אחד מהם מקבל בקשה, מקבל, נכנס לטלפון לאפליקציה של הבחירות, הולך, יוצא מכאן עם מנטליות של דרבוק, אתה יודע, כשיוצאים מחף למזרחית, מזמזמים את השיר כל הדרך לבית.
או יזמזמו שבחי ירושלים אולי, עכשיו זה נראה לי נהיה טרנד.
שרים את זה כל הדרך הביתה, והאנשים האלה יוצאים בכנסים עם המנגינה הזאת על השפתיים שלהם, והם דואגים להביא את המשפחה שלהם, את החברים שלהם, את הדודים, את הסבא והסבתא, את כל אלה שאולי לא כל כך התאמצו להגיע פעם קודמת. דרך המיליון, דרך אותם אלה שמשוכנעים כבר ומגיעים לכנסים, אנחנו שולחים אותם להביא את אלה שלא באו. זאת המטרה העיקרית למעשה של הכנסים
טוב,
האלה.
טוב, ואנחנו רואים באמת את ראש הממשלה חורש את השטח, כנסים כל יום, ממש בצורה... בעצם הוא עשה את הפיילוט הזה בפריימריז, כמו שאמרת. אני חייב עוד נושא אחד ככה לסיום, וזה... אם שמעת על הדברים של הגאון הרב מזוז, שהוא רב חד, כמה שאני יודע, שדיבר על בית המשפט העליון, ראשי תיבות בהמות וכו' וכו', ואז תגובת הרשות השופטת רואה בחומרה רבה את דברי הבלע שהשמיע הרב מזוז נגד בית המשפט העליון.
כן, קודם כל מורי ורבי, אני לא, כמובן לא מחווה דעה אחרי דבריו ואחרי מה שהוא עושה, הוא גדול הדור בעיניי, אבל מה שעצוב כאן זאת הצביעות של מערכת המשפט, כי כשבאים, כי פתאום חופש הביטוי לא מתאים להם, כשמישהו מעביר ביקורת עליהם, אז זה כבר דברי בלע, וזה כבר חופש ביטוי, שאולי אסור לתת חופש ביטוי להתבטא ככה, וכשמתבטאים נגדנו, נגד הימין, וכל מיני ביטויים ביזיוניים, מכל קצוות הקשת, אף אחד לא אומר מילה, הכל מותר, הכל זה במסגרת
חופש הביטוי. אולי חופש הביטוי זה רק לשמאל.
בדיוק, והצביעות הזאת היא מה שפוגעת, וכמובן גם המעשים של בגץ, זה שבגץ קובע דיון, למשל לדון ולבטל את חוק יסוד כבוד מדינת ישראל למדינת הלאום של העם היהודי, מי שמכם לעשות את זה? על סמך מה אתם מתבססים? מה אתם שואבים את כוחכם? איזה רוח טומאה או רוח, אני לא יודע מה שאומרת לכם, את זה צריך לבטל, את זה צריך לעשות, הרי בשביל זה נבחרנו, יש נבחרי ציבור, אנחנו מדינה דמוקרטית, הם עושים ככל העולה על רוחם, וכשהם מעיזים לומר להם ביקורת, אז אוי ואבוי.
חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה וערב טוב.
פרסומות, מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. רגע לפני שהולכים לקלפי, אפרים דוד מצטרף לחברי הכנסת החרדים בעשייה, בדרכים ובתוכניות לעתיד. והשבוע, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משאס.
בכחול לבן לצערי יש גנרל אחד מעיתון במחנה שמוביל שלושה רמטכ"לים.
פרופיל עם אפרים דוד. כל יום רביעי ב-10 בלילה. כאן בכל חי.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי. כן, כן, מעיין 2000, מעיין 2000, רשת מזון חזקה, מבצעים ב...
שנייה, אני רץ לשם כל בוקר מחדש.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי!
היא חדשה, היא ענקית, היא באשדוד! הצטרפו עכשיו להגרלת המאה על דירת 4 חדרים, 110 מטר חדשה מהקבלן בלב אשדוד, רק ב-55 שקלים לחודש. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר וזוכים בדירת המאה. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים שגורמות לאורחים לקנה. החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות ימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל lk@strudel93fm.co.il.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו לפינת הפיקנטריה הפוליטית. ערב טוב אבי רבינה ואיצ'ה פלדמן.
ערב טוב, לילה טוב.
מי היה מאמין?
כן, מי?
מי היה מאמין? אוקיי, אז מה יש לנו השבוע, אבי?
טוב, מי היה מאמין? אני חושב שזו כותרת גדולה, והבחירות הללו, אני חושב, כשבוע וחצי לבחירות, אפשר לסמן אותם בסימן מי היה מאמין, לפחות במה שקשור למפלגות החרדיות. אני אתן דוגמה אחת, לפחות שעולה לי כעת, מי היה מאמין שכיפות סרוגות גדולות הסתובבו ברשב"ם 23, על יד ביתו של מרן הגאון רבי חיים קניאבסקי, מנהיג דגל התורה, ויפעלו שם בתוך המטה הרשמי של יהדות התורה, יתלו מודעות, יבקשו חומרים פליירים על מנת להפיץ בהתנחלויות, בהתיישבות איפה שהם גרים. זה מי היה מאמין אחד. אני חושב שאם ננסה קצת להתבונן ולחשוב, נגיע לשורה ארוכה של דברים שלא היו לא היינו מאמינים שהתרחשו גם בש"ס, אני חושב, אבל ביהדות התורה. עוד דוגמה אחת שעולה לי כרגע ממה שקרה אתמול, תמונות שמופצים על ידי דוברו של יושב ראש דגל התורה, שנראה בסמוך לאותם כיפות סרוגות, אותם מתנחלים, תולה שלטים למען יהדות התורה, יחד עם אותם מתנחלים, מתיישבים, איך שלא תקרא להם.
בגוש עציון, אתמול, לא?
כן, בגוש עציון, גפני עומד ליד אותם מתנחלים ותולה מודעות. אני חושב שזו תמונה היסטורית בזמן הרב שח, ודאי לא היית רואה אותה, אבל לא צריך ללכת רחוק כל כך, תמונה שלא היינו רואים אותה גם במערכות בחירות קודמות, אבל בשביל
להגן
המצד השמיני, זה קשר. כן, קודם כל מי היה מאמין שאני אתן לאבי לדבר לפני, מי היה מאמין, אבל תראה, אפרופו מה שאמר אבי והשינויים שעוברים בדגל התורה במפלגה הליטאית השמרנית, באותו יום אני קם, אני שומע שיהודה חבר כנסת נעצר, ואחרי כל הסאגה הזו והסרטונים של גפני, אז אני אומר לעצמי, בטח גפני נעצר בהר הבית. אחר כך אני שומע שזה בכלל היה יהודה גליק, איזה חבר כנסת שכנראה גפני עקף אותו כבר מזמן מימין, אבל לא על כך רציתי לדבר. מי היה מאמין שיהודי יושב, אני הולך למחוז אחר לגמרי, מחוזות אחרים. מי היה מאמין? אתה יודע, אנחנו יודעים שיש כל מיני אנשים שמתנדבים, פותחים, גמחים, עיסוקים שונים, ומי היה מאמין שיהודי המוכן לשבת בהתנדבות שנה בכלא? הייתם מאמינים על דעתכם? אז כנראה שמערכת הבחירות הזו מובילה גם לשם, ולמה אני מתכוון?
כן, תסביר.
השבוע מתפרסם, זהו, אז השבוע מתפרסם שאהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, שנאשם בפלילים, מבקש מהנשיא ריבלין שיחון אותו וימחוק לו את הרישום הפלילי שהיה לו בעקבות אותה, בעקבות אותן עבירות שבגינם הוא ישב בכלא. ואז אני שואל את עצמי, אם כך, בביוגרפיה של אולמרט, הבאה שתצא, מן הסתם יהיה כתוב, ישבתי שנה בהתנדבות בכלא. כלומר, מה זה הדבר הזה?
כי גם אין רישום פלילי, הוא נמחק.
כן, אין רישום פלילי, ישב סתם בהתנדבות, מתנה. מי היה מאמין באמת, אבל הכל הזוי, הכל הזוי בבחירות האלה.
אבי רבינה, עוד משהו? או ש...
אתה יודע, היית שברח למחוזות הפליליים, אני רוצה לחזור איתך למחוזות פחות פליליים ופוליטיים. מי היה מאמין שב-2020 ראש ממשלה בישראל יהפוך למגיש טלוויזיה ועוד בערוץ נידח כמעט כמו ערוץ 20, ערוץ אולי הרביעי בגודלו, ויהפוך שם לאיכשהו, אתה יודע, צופים מתרגלים לראות את נתניהו על המסך ערב ערב, וזה לא הדבר היחיד שאנחנו לא מאמינים שראש ממשלה ב-2020 עושה. בן אדם בגיל 70, משדר מרכבו, מהכנסים ערב ערב בטלפונים שומרים.
ראית איך נתניהו סידר אפילו את התאורה ברכב?
תאורה ברכב, אתה יודע, נכבטה לו התאורה הרשמית שלה.
נגמרה סוללה.
אתם יודעים, בבחירות הקודמות, או אחת קודם, אז היה את הליכוד TV, זה מין ערוץ טלוויזיה של הליכוד, וכזה משהו פנימי שהם עשו, ודרך זה הם שידרו את התעמולה, והיום הם כל כך, זה כל כך מיותר, כי יש להם באמת את ערוץ 20, שמכבד ונותן לראש הממשלה במה שבוע אחרי שבוע, וראש הממשלה יושב שם, ואז המראיין שואל אותו את השאלה הקשה הבאה, אדוני ראש הממשלה, כי צריך לשים לב, מדובר במראיינים ששואלים שאלות קשות ולא נושאים פנים, גם אם מדובר בראש הממשלה, את השאלות הקשות צריך לשאול. והשאלה הקשה ביותר שאני ככה שליתי ושלפתי בתוך הרעיון, אחרי עשור כל כך מדהים מבחינה מדינית, כלכלית וביטחונית, למה בעצם אתה רוצה להיבחר? לאן יש לך עוד להתקדם? זה בעצם הגענו לשיא. אתה חושב שיש עוד משהו לעשות? זו השאלה הקשה ביותר שאני שלפתי.
אתה יודע מה, איצ'ה, אז אני חייב לאתגר אותך. איזה שאלה אתה היית שואל את נתניהו לו היה מגיע עכשיו לרעיון אצלך?
לא, לפני בקהילה.
אז אני אגיד לך, הייתי שואל אותו כמה שאלות. קודם כל הייתי שואל אותו את השאלה הבאה, מי היה מאמין שאתה נתניהו והליכוד יהפכו לאלה, לאנשי היחץ והפולו של ברוך יקרא וצוות חדשות 13 שפרסמו השבוע את הקלטות של מנדלבליט וגבי אשכנזי, בטח כולם שמעו, ופתאום, לא פחות ולא יותר, אותו ליכוד, אותו נתניהו, שבמשך שנים צועקים על הערוץ שרודף את נתניהו, חוטא בסיקור, ופתאום הם מפמפמים לנו עוד ועוד ועוד, ומעלים על נס את אותם הקלטות, את אותו תחקיר, כלומר ממש, זו השאלה הראשונה שהייתי שואל, איך פתאום קורה הדבר ההזוי הזה? הייתי שואל את נתניהו גם עוד יותר, מתוקף תפקידו כמי שאחראי על הממשלה, ומי שאחראי על הזרועות הפיצויות במדינת ישראל, מה קורה שם בדיוק במשטרת ישראל שפורצת לבתים של אנשים בלילה כדי לחפש מה? לחפש צו?
אני לא מבין, הוא הלך לאט אבל. מה? הוא הלך לאט, אז זה בעיה?
זהו, אלה דברים שאני הייתי שואל את ראש הממשלה. שוטרים דופקים את לבנם בלילה, מחפשים, עד שנמצא אותו צו ששיתף פעולה עם הפשע הגדול ועזר ואימן את יהודה גליק בהליכה איטית על הר הבית. אגב, אני חייב...
אבי רבינה, ככה מילה אולי על הרשתות החברתיות ובפעילות מטות ההסברה?
לא, משפט אחד, אנחנו עוסקים בכותרת של מי המאמין. אני רוצה דווקא לסיים במה אתם הייתם עושות במצב שלא היה טוויטר, לא היה מוקדי אס-אמסים, לא היה טיק טוק, לא היה פייסבוק, נערי דגל התורה ושס, אני חושב, לא ידעו על המושגים הללו כבר ב-2015, אז בערך אחזו בפקס, ועם כל הטוב הזה הם צריכים להתעסק, יכול להיות שבשביל זה הם גם
מקבלים כסף ב-2020. אני חושב שלהסתכל על השינוי האדיר הזה שעבר למפלגות החרדיות, שלטעמי לפחות 60% מהקמפיין מנוהל באותם רשתות חברתיות, לפחות להסתכל ולהתפלל זה כבר מספיק. אם אתה מדבר על רשתות חברתיות, תן לי מילה, איתי, תן לי מילה ממש על רשתות חברתיות, וזה חשוב מאוד. מי היה מאמין שהחרדים העובדים שדיברנו עליהם כאן ביום רביעי בשבוע שעבר, אתה לא היית כאן, אבל דיברנו על החרדים העובדים ועל הקמפיין של גפני ודגל וככה על המסע הרדיפה אחריהם לגייס אותם חזרה, להביא אותם הביתה, מי היה מאמין שהם יהיו לנו בפינה גם השבוע? ועל מה אני מדבר? הילד שקד מופיע באמצע השבוע בשעה 2 בצהריים בערך בפייסבוק של, בפייסבוק שלה, ומשדרת בשידור שמיועד לסתם חרדים עובדים, ומנסה לשכנע אותם לבוא להצביע דווקא לימינה, כי לטענתה היא עושה המון 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 המסתה, ותעשה המון דברים בשביל החרדים העובדים.
חברים,
ואני שואל את עצמי, בשעה 2 בצהריים,
איזה חרדי עובד יושב לראות עובדים. איץ הפלדמן איץ הפלדמן ואבי רבינה, תודה רבה לכם, ערב טוב. העליתם גם חיוך בתוך המערכת הבחירות השלישית הזאת, לילה טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית לערב הזה. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לישי נוימן, ותהיו איתנו גם בשעה הבאה.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
כל חי תמיד איתי, כל
לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
עונג שבת בציפורי קלאס. בואו ליהנות מסוף שבוע מרתק ומפנק עם מגוון של עולמות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. עולם של אהבה עם הרב אבנר קבס, עולם של חינוך עם הרב יוסלה אייזנבך, ועולם של טעמים מיום חמישי ועד מוצאי שבת בשפע של טעמים במתכונת הכל כלול. הזמינו עכשיו ותהנו כבר בשבת הקרובה. פרשת משפטים, מסוף שבוע מדהים בחדרים מפוארים עם תפריט עשיר ומגוון אטרקציות ופינוקים מעין עולם הבא. חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, כוכבית 30-44.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס. מרפאת שיניים, מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נאות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-4040.
1555 03-964-1555.
היא חדשה, היא ענקית, היא באשדוד! הצטרפו עכשיו להגרלת המאה על דירת 4 חדרים, 110 מטר חדשה מהקבלן בלב אשדוד, רק ב-55 שקלים לחודש. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר וזוכים בדירת המאה. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30.
תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה. בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע. עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות יימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום. בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל lk@strudel93fm.co.il.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, באולפן בני הראל. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' מבהיר הערב כי המשרד בראשותו